אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. נפתח גם הפעם בנושא העומד, גם בימים אלה, במוקד השיח הציבורי והתקשורתי בישראל, הקורונה כמובן. המאמץ העיקרי של ראש הממשלה נפתלי בנט הוא להימנע בכל דרך אפשרית מהטלת סגר, ולהתמודד במגפה בכל דרך אחרת. כי לסגר יש מחיר חברתי כבד, וכמובן גם מחיר כלכלי. אבל העניינים מסובכים למדי. אנחנו נמצאים בימים האחרונים של החופש הגדול בבתי הספר ובגני הילדים, ימים שבהם כבר אין יותר קייטנות, וההורים הם אלה שמבלים עם הילדים. אך התקנות שקבעה הממשלה מקשות מאוד על ההורים וגם על הילדים. כיוון שילדים מתחת לגיל 12 אינם יכולים להתחסן, הם נדרשים להביא אישור על בריאותם כדי להיכנס לבתי קולנוע, תיאטראות, לונה פארקים ואירועים אחרים, גם לחנויות גדולות. וכדי לערוך את הבדיקה, התקפה ל-24 שעות בלבד, נדרשים ההורים והילדים גם יחד לעמוד בתורים ארוכים מאוד כדי לקבל את האישור. אבל הדאגה החמורה עוד יותר נוגעת למה שאמור להתרחש בעוד כ-10 ימים, ב-1 בספטמבר, כאשר תיפתח שנת הלימודים. כבר חודשים מדברים על הסדרים שונים שיונהגו בבתי הספר ובגני הילדים, אבל עד לרגע זה לא ברור כיצד התנהלו הדברים. ההורים, הילדים והילדות, המורים והמורות, מעדיפים רובם ככולם להיכנס לכיתות כמו שהיה הפעם לפני המגפה, ולא ללמוד מרחוק באמצעות הזום. יש שפע של תוכניות והצעות המיועדות כולן להבטיח את הקיום הסדיר של הלימודים, אבל כלל לא ברור אם ניתן יהיה לממשן. יש עדיין הרבה מאוד שאלות, כמו למשל, האם ואיך ניתן למנוע כניסה לכיתה של מורה או מורה אשר בחרו לא להתחסן, מי יעצור באדם? ויש כידוע בישראל מיעוט קולני למדי, המתנגד מנימוקים שונים ומשונים לחיסונים. הבלגן הצפוי ב-1 בספטמבר הביא לכך שיש כמה וכמה פוליטיקאים ש ממליצים לדחות את פתיחת שנת הלימודים ל-1 באוקטובר, שכן בחודש אוקטובר, חודש החגים, יש בסך הכל 7 ימי לימודים. ובתוך כל המהומה הנמשכת של הקורונה, השבוע יצא ראש הממשלה נפתלי בנט לוושינגטון לשורה של פגישות, ובראשן החשובה ביותר עם הנשיא ג'ו ביידן. יש שורה ארוכה של נושאים על סדר היום בין שתי המדינות, אך המטרה העיקרית היא לבסס את הקשר בין ירושלים לוושינגטון בעידן השלטון הדמוקרטי שם והממשלה החדשה בירושלים. כזכור, בנימין נתניהו קיים קשרים הדוקים מאוד עם הנשיא הרפובליקני דונלד טראמפ, והתרחק מן המחנה הדמוקרטי. הוא חרג בכך בבירור מן המאמץ הישראלי המסורתי לשמור על יחסים תקינים עם שתי המפלגות בקונגרס. בנט ינסה לתקן זאת, וזהו עניין חיוני ביותר למדינת ישראל, וגם סבוך במידה מסוימת, כיוון שבמפלגה הדמוקרטית כיום יש לא מעט נציגים המותחים ביקורת על ישראל, בעיקר בכל הקשור לפלסטינים והשטחים. ביידן, צריך לומר, היה בשנותיו הרבות בקונגרס ידידותי מאוד לישראל, ועל סדר היום הפעם כמובן גם ההתמודדות עם איראן וגם האירועים האחרונים באפגניסטן. הימים האחרונים צפה העולם כולו במראות הקשים של נסיגת הכוחות האמריקאים שם והשתלטות הבזק של הטליבן על המדינה. אצלנו כאן יש עיסוק תקשורתי נרחב מאוד במראות הקשים הללו של הפינוי החפוז, אבל נראה שזו טעות להסיק משהו מן האירועים הללו בכל הקשור ליחסי ארצות הברית וישראל. הערכה בישראל היא כי דווקא עתה התחזקו היחסים בין שתי המדינות, שכן ישראל נחשבת בעלת ברית קבועה וחזקה, נאמנה לארצות הברית. על פי הפרסומים השונים יעסוק בנט גם בשאלת יחסי ארצות הברית ומצרים. זאת על פי בקשתו של נשיא מצרים, הסיסי. נציג מטעמו של הנשיא המצרי הגיע מקהיר לישראל ונפגש עם ראש הממשלה. יש מתח מסוים בין וושינגטון וקהיר בשורה של עניינים, ומסתבר שבבירה המצרית מקווים שיהיה זה ראש ממשלת ישראל אשר יסייע להתגבר על הבעיות הללו כאשר יתארח בלשכתו של ביידן. הנציג המצרי גם הביא עמו הזמנה לראש הממשלה הישראלי לבקר בקרוב בקהיר. יהיה זה ביקור ראשון אחרי שנים לא מעטות. ועוד עניין אחד אצלנו כאן, אמש במוצאי שבת נדמה היה שחזרנו שוב לאחור לאירועים שליוו אותנו בשנים הקודמות, ניסיונות של החמאס בעזה לאתגר את צהל ולשבש את החיים ביישובי האזור המכונה עוטף עזה. זה התחיל בעצרת והתפתח להתפרעויות בסמוך לגבול והשלחת בקבוקי תבערה. וגם יש ידיעות על שוטר משמר הגבול שנפצע קשה בירי של המפגינים. העזתים דורשים בעיקר את האצת העברת הכספים המגיעים מקטר לתושבי הרצועה. ישראל עומדת על תביעתה כי יוקם מנגנון אשר יבטיח שהכספים יגיעו רק למי שהם נועדו להגיע, למשפחות הזקוקות לסיוע, ולא לחמאס שרוצה להשתמש בכספים האלה כדי להתחמש. מסע ומתן בעניין זה מתנהל כבר כמה חודשים, בין היתר בתיווך מצרי. נראה שהחמאס מנסה עכשיו להפעיל בדרך זו של הפגנות לחץ על כל הגורמים המעורבים כדי שהכספים יגיעו לרצועה מהר ככל האפשר. צריך לקוות שההפגנות האלה לא יחזרו שוב להיות מופע קבוע על הגבול, לא רק משום שהן משבשות את חייהם של תושבי עוטף עזה, אלא גם משום שצהל נאלץ בעבר לרכז כוחות גדולים מאוד כדי למנוע חדירת מפגינים לשטח מדינת ישראל. כן, ועוד עניין אחד הקשור לנושא שבו פתחנו, נסיעות בכירים לחול בימי הקורונה. ראש הממשלה בנט שב וקרא בשבועות האחרונים לאזרחי ישראל כמה וכמה פעמים לא לצאת לחול לנסיעות שאינן חיוניות, כדי שלא לייבא עוד ועוד נגיפי קורונה. אבל עדיין יש רבים המתעקשים להמריא לכל קצווי תבל. מרביתם, כמובן אזרחים מן השורה, היוצאים לנפוש בדרך כלל, או לעסקים, אך גם אנשי ציבור. הדמות הבולטת ביותר היא ראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם רעייתו שרה ובנו יאיר, הם טסו לסן פרנסיסקו ומשם להוואי לחופשה מפנקת באי הנמצא בבעלות פרטית של איש עסקים. ולא סתם איש עסקים, אלא מישהו המופיע ברשימת העדים במשפטו של נתניהו. המשפט הופסק בימי פגרת הקיץ בבתי המשפט, ועכשיו כאמור יכול נתניהו לנוח רחוק רחוק מכאן מן הסערות המקומיות ויתר הבעיות. בתחנת הביניים שלו בסן פרנסיסקו הוא צולם על ידי מישהו יושב על המזוודות כאחד האדם בפוזה שונה מאוד מזו שהכרנו במסעות הרשמיים שלו בעשור האחרון. גם שרת התחבורה רב מיכאלי יצאה לארצות הברית, אבל אחרי שנמתחה ביקורת על הנסיעה היא גילתה את מטרתה לקבל את התינוק אורי שנולד בהליך של פונדקאות לה ולבן זוגה הקומיקאי הידוע ליאור שליין. אז נברך אותם בברכת מזל טוב. עד כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.